צהריים טובים, אנחנו בנפש הפרשה, והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. ללכת בעקבות מקורות חסידיים, וככה להיכנס פנימה. אז פרשת ויקהל שנקרא השבת, היא על פניו היא פרשה שדי חוזרת על מה שלמדנו כבר בפרשת תרומה ותצווה, זה פרשות תרומה ותצווה זה הציווי, ופרשת ויקהל ופקודי זה הביצוע. ובכל אופן יש כמובן כמה וכמה דברים מיוחדים. אחד מהם זה הפסוק הבא. אחרי שמשה רבנו מצווה את כל מה צריך להביא, תכלת, הרגמה, וזה, אז כל עדת ישראל יוצאים לפני משה, ואז נאמרים הפסוקים הבאים, ואמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותה. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. תראו את החומש רגע? יש שם איזה פסוק גם לפני כן שמתאר את ה... אולי נגיד את הפסוקים גם לפני כן. תודה נועה, ברוך תהיה. הפסוק לפני כן אומר, כתוב, כולם מביאים תרומה, ומביאים עוד תרומה ועוד תרומה, ואז כתוב, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, נכון? כרגע אני לא מוצא את הפסוק הזה. כן, הנה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. כאילו, מביאים על הבוקר כבר מתדבקים על השער ומביאים מתנות, ובסוף העושים במלאכה אומרים למשה, יש פה יותר מדי, אנחנו עלינו מה נעשה עם הכל, זה הגזימו, כן? יש פה איזו הגזמה. ומשה רבנו צריך להעביר קול במחנה ולומר, זהו, לעצור את הסיפור, לא להביא יותר, ואז יש פה, ויקלה העם מהביא. כלומר, הם רצו להביא עוד, היה צריך לעצור אותה. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. מה שאני רוצה שנעסוק היום בעזרת השם, זה על הסיפור הזה של הותר. כלומר, על פניו, תמיד טוב שיהיה עוד. תמיד טוב שיהיה, כאילו, מה שקוראים בצבא ספרים, נכון? כאילו, מה אמרה? שיהיה עוד, בסדר, שים בצד. ואנחנו רואים שיש כאן איזה עניין של דיוק. שהתורה מבקשת מאיתנו דווקא עניין של דיוק ולא ריבוי. מה הבעיה בריבוי? עכשיו, זה נושא שתמיד כדאי ללמוד אותו, אבל במיוחד בדור שלנו, כן, אני לא מדבר כאן בשם הדור, אבל אתם מבינים שאנחנו נמצאים בחברה שההגדרה שלה היא חברת שפע. יש הרבה מהכל. הרבה מהכל. בלי לפתוח לכם את ארון בגדים, אני יכול לחתום, או את ארון נעליים, שאתם לא הולכים עם זוג נעליים אחד ביום חול וזוג אחד בשבת. נכון? יש קצת בארון עוד כמה זוגות. ספורט, ריצה, ספורט כדורסל, ספורט אופניים, שבת אביב, שבת קיץ, שבת חורף, מעיל עונת מעבר, מעיל כבד כבד שלגים, מעיל זה, נכון? יש ככה. אנחנו לא בדיוק כזה, ויש לנו גם הרבה בגדים, הרבה ספרים, הרבה כלים, המון, הכל, הרבה מהכל. זה טוב, זה לא טוב. עדיף יותר, עדיף פחות. זה הסיפור כאן. אז בואו נתחיל מאור החיים הקדוש. רבנו אור החיים הקדוש. רבנו אור החיים הקדוש שואל על הפסוק, והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. אנחנו מבינים את הפסוק הזה, הספיק להם, ועוד נשאר להם קצת ספר, נכון? זה הפשוט של הפסוק, יצחק. היה דיים לכל המלאכה, ויותר, עוד נשאר עוד קצת. כמו שאתה מוזג כוס, וזה נשאר לך, זה, ועוד אפילו נשאר לך טיפה בבקבוק. אבל האור החיים אומר שזה נראה סתירה בפסוק. אם זה דיים, זה לא הותר. אם זה הותר, זה לא דיים. דיים זה בול. בדיוק כמה שצריך. הותר זה מיותר, אז תחליט. או שזה דיים, או שזה הותר. אומר האור החיים ככה. דיים והותר הם שתי דברים הפכים. אם דיים אינו עותר, ואם עותר אינו דיים. וכאן אין מקום לומר לא זו אף זו. כלומר, אל תגיד לי לא רק שזה היה מספיק, אלא זה היה אפילו יותר. לצד ששניהם סוג אחד ובחינה אחת. ואין דרך לעשות סוג אחד שני סוגים. כי יש בנשמע הכחשה. כן, זה לא, אתה לא יכול להגיד על משהו שהוא די, ואחרי זה להגיד עליו שהוא יותר. ועוד לא צריך לומר דיים, אלא והמלאכה הייתה הותר לכל המלאכה. כן, מספיק שתגיד שהיה יותר, אז אני מבין שהיה די, וגם היה נשאר מיותר. ועוד כל הכתוב מיותר, שהרי אמר למעלה, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה. ופשיטה שלא אמרו כן, עד ששיערו, ומה צריך עוד לומר והמלאכה הייתה דיים. כלומר, מה הפסוק הזה בא להגיד? הרי זה ברור שהיה מספיק, ונשאר גם עוד ספר. אז למה צריך לחזור על זה ולהגיד? ואז הוא אומר כאן איזה משהו שאני חושב שהוא גם מהווה עבורנו עיקרון. ואולי שישמיענו הכתוב חיבת בני ישראל בעיני המקום, כי לצד שהביאו ישראל יותר משיעור הצריך, חש השם לכבוד כל איש שטרחו והביאו, ונכנס כל המובא בית השם במלאכת המשכן. וזה שיעור הכתוב, והמלאכה אשר ציווה השם לעשות במשכן, הספיקה להיכנס בתוכה כל המלאכה שעשו בני ישראל, גם שיותר. פירוש שהיה יותר מהצריך, הספיקה לקבל יותר משיעורו על ידי נס. אני רוצה להסביר מה הצורך בנס הזה קודם כל. קודם כל, הבנתם מה היה הנס? הם הביאו באמת יותר חומר ממה שהיה צריך, נעשה נס וכל החומר הספיק בול. נוצל. אז קודם כל, למה צריך כזה נס? מה הבעיה? אפשר להגיד, אפשר לענות בכמה רמות. ברמה האחת, המשכן הוא איזה מין, הוא זר אנפין, המקום הקטן שבו יש השראת שכינה, זה מין דוגמה לבריאה כולה. המקום הזה מספר לנו סיפור. מה הסיפור? הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חביב, עולם יקר, עולם טוב. ובעולם החביב והטוב הזה, השאיפה שלנו צריכה להיות שיהיה כמה שפחות פסולת. לא נדבר עכשיו בקטע אקולוגי, אלא שכמה שיותר דברים ינוצלו למטרתם ולייעודם. לכל דבר יש ייעוד, לכל דבר יש תכלית, לכל דבר יש מטרה. גם לדומם, גם לצומח, גם לחי, גם למדבר, גם לאדם. ואם אתה לוקח איזה משהו ולא עושה בו שימוש, פגמת בתכלית בריאת העולם. אז אם יש סתם זהב שהביאו והוא לא מנוצל, אז מבחינת העולם יש כאן פגם. העולם, החומר שרצה שישתמשו בו, לא ישתמש, וזה צריך להיות שאיפה נפשית של כל אחד ואחד מאיתנו, שהדברים, אי אפשר לצמצם, אנחנו אף פעם לא יכולים, אתה יודע, זה כמו היה לי אני זוכר בספר יסודי, היו כאלה חבר'ה, תלמידים שהיו כותבים בעיפרון, עד שכבר הם היו כותבים עם היד על הדף כזה, מכירים את הילד, עד שהעיפרון נגמר. בסדר, אז זה... ומצד שני, שתי אלה שמחדדים את העיפרון, כותבים, טוב, זורקים, זורקים אחד אחר. השאיפה צריכה להיות שהאדם ינצל את כמה שהוא יכול, את המשאבים שהוא מחליט להשתמש בהם. ומכיוון שכאן הביאו עוד ועוד ועוד, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה ליצור מצב שבמשכן יש דברים מיותרים. המשכן הוא הדוגמה האידיאלית. הדוגמה האידיאלית. אנחנו רוצים להשתמש בכסף שיש לנו, לנצל אותו, שלא יישאר כסף מיותר. סתם חבל. רוצים לי שעכשיו אנחנו היינו כן, אנחנו באווירה של החתונה שלנו, אז מזמינים אורחים ומקצים עבורם אוכל ומקום וכו'. אז אתה רוצה, בעזרת השם, שכל אחד שיגיע יהיה לו מקום, אתה גם לא רוצה שסתם יהיה, נכון? אוכל יזרק וסתם יהיה מנות, סתם לשלם, זה חבל. אז זה עושים אישורי הגעה וכל הדברים כאלה, אבל אתה בסוף רוצה לראות כמה זה לך מדויק, כן, כמה זה... השאיפה היא שזה יהיה כמה שיותר מדויק. אי אפשר אף פעם לדייק, תמיד צריך לקחת ספרים כאלה, אבל שאיפה היא, ואנחנו נמצאים בעולם של עודפים שלוקח כאילו מלא ספרים, יאללה, אז יהיה, מה יקרה, אז זה... לא, לא טוב. לא טוב. צריך לנצל, להשתדל לנצל, שיהיה כמה שפחות שוליים למציאות. בסדר, אני אפשר לקרוא לזה אולי בזה, הקצוות של הלחם. מה עושים הקצוות של הלחם? אתם יודעים, במסעדות מגישים רק את הפרוסות. אף פעם לא קיבלתם במסעדה את הקצה של הלחם, נכון? אז מה הם עושים עם הקצה של הלחם? הם זורקים אותו. אז זאת אומרת מיליוני מסעדות בעולם, כולם זורקים את הקצה של הלחם. כמה חיטה זה, כמה קמח זה, מה עושים כל הדבר הזה? אז יש לנו בחיים חלקים שהם כאילו הקצה של הלחם, והם כל הזמן, הם שוליים. אז מה רוחב השוליים? אתם יודעים, אני אתן לכם עוד דוגמה, בסדר? לשוליים מעצבנים. שאתה אומר, חבל. אני זוכר כל יום לעלות לירושלים, פתח תקווה, שזה באמת זכות גדולה, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שמזכה אותי לנסוע לירושלים, ולהתעכב בפקקים בדרך לירושלים. בכיף, אין בעיה. אבל בשנים האחרונות הרחיבו את הכביש. נכון? משער הגיא וכל זה הרחיבו. ואמרתי, יאללה, אחרי שכבר נסענו כל כך הרבה בפקקים של העבודות, הנה התקרבה זה, ובאמת נהיה שלושה מסלולים משער הגיא, אבל אז מה קרה? הפקק החליף מקום, היינו עומדים מבערך מחלף ענבה עד שער הגיא, כי זה, שם זה שני מסלולים, ושער הגיא נהיה שלושה. ומה היה התסכול? השוליים השמאליים של הכביש היו בגודל של נתיב. היו בגודל של נתיב, פשוט היה נתיב שלם שהוא היה שוליים. כביש, אספלט, צלול, פשוט שוליים. אומרים שזה כאילו היה מיועד לכל השיירות של החמים וזה, ראש הממשלה, כדי שלא יצטרכו. כנראה הגיע כל זעקת ההמונים למעלה, לאן שהגיע, וכעבור איזה חצי שנה, ביום בעיר אחד, פתאום אנחנו רואים, מחקו את כל הדבר הזה, והפכו את זה לנתיב שלישי, ואתה נוסע כמו מלך. לא חבל על השוליים האלה? אז וזה מאוד משמעותי, הפכו את כל הכביש, מבין שמן עד לירושלים, לשלושה או ארבעה נתיבים. והנתיב, הוא לא היה צריך לסתר אותו, הוא היה מוכן. הוא היה מוכן כבר, בשוליים האלו המיותרות שהיו. אז כמה שוליים יש לנו בחיים? כמה שוליים של זמן? כמה שוליים של רכוש? כמה שוליים של בגדים? כמה? כמה אנחנו קונים? מה שקורה שברגע שיש לך יותר מדי מיותר, אתה אפילו לא יודע שיש לך. קניתי מעיל. מה קנית מעיל? יש לך מעיל? יש לי מעיל? כן, שנה שעברה קנית. אוי, לא זכרתי שקניתי. זה מיועד. צודק. קניתי נעל, יש לך נעליים, מה אתה? שוליים. במשכן, אומר אורחיים הקדוש, אין שוליים. ולכן למרות שהעם הביאו יותר מדי, נעשה נס והכל הספיק. הכל הספיק. יש תחושה מאוד מאוד טובה של דיוק. של דיוק, שאנחנו לא מרבים סתם. אחד הדברים שאני מאוד, יש לי תחושה נעימה שזה מצליח, שמבקשים ממני לדבר 2.5 דקות, ואני מצליח. כאילו, להגיד משהו בזמן, בלי שוליים, בלי לגלוש, בלי... מצד שני, לפעמים מבקשים לך לדבר רבע שעה, ואתה גומר, מדבר, מסיים אחרי 10, היה אותך, בדיוק השבת זה קרה לי. הסעולה שלישית, וככה אמרתי איזה שיעור כזה קצר, קצת כאילו, טיפה הזדרסתי, סיימנו 2 דקות לפני. כאילו צריך לחכות 2 דקות עד שנתחיל את הפרקי תאות, היא חבר, 2 דקות יכולנו להספיק, עוד איזה משהו שרציתי להגיד, גם 2 דקות האלה זה עולם. אז השאיפה צריכה להיות חיים מדויקים. לא להרבות ולא להוסיף, אלא להיות, ככה היה במשכן, ומכיוון שהמשכן הביאו יותר מדי, אז מעשה הנס לפי אורח חיים, והיה, למרות שהיה יותר, נהיה דיים, אבל המטרה היא מה? דיים. המטרה שתהיה מדויק. או על זה הדרך והמלאכה הייתה שהביאו הייתה דיים, לא חסר ולא יותר. הגם שהייתה יותר כפי האמת, והוא אומר ויותר, כי נעשה נס ולא הותיר. אז זה העניין, בסדר? גם ואז נהיה כאילו עניין כזה, איך אנחנו מנצלים כל דבר עד תומו, בחנוכה שהשמן ידלוק עד הסוף. נכון? וכאילו, שלא יישארו סתם דברים אחרי זה שאנחנו זורקים אותם, מה מזור? כי תחשבו, כן, שנייה, עוד שנייה יצחק, תחשבו, או מים שנוזלים, וזה, ראיתי אותך, נזכרתי. תחשבו, אם לחומר היה פה, אם לכל הדברים שאנחנו משתמשים, היה להם פה, מה הם היו, ויש להם פה, הם רק לא יודעים, זה נקרא דומם, זה אומר שהם רוצים לדבר ולא יכולים. אם לא היה להם כוח הדיבור, אז הם לא היו נקראים בכלל דומם, הוא רוצה לדבר ולא יכול. אז נגיד שקנית, הנה, שבוע שעבר זה היה. קנינו, אצלנו בבית מאוד אוהבים פרומלות. הילדים אוהבים פרומלות, כמובן הם לא אוהבים לקלף פרומלות, הם אוהבים לאכול פרומלות, אבל מי מקלף? הסחבק, הקלפן הלאומי, אבא תקלף פרומלה, בסדר. אז זה פרומלה, בדרך כלל לכבוד שבת, אוכלים פרומלה, ואתם גם אוהבים פרומלה, זה בריא, זה... זהו. אני בא לקחת את זה פרומלה, אני רואה כולה רקובה. כל הפרומלה ישר לפח, לא חרם. עכשיו נראה לי קנינו את הרקובה, אבל נגיד שקנית פירות טובים, והתעצלת, לא אכלת אותם, בינתיים הם נרקבים במקרר. או לא במקרר. עכשיו נגיד שהתפוח הזה או הבננה יש לה פה. מה היא תגיד לך אחרי 120? יהיה לך מה? חיכיתי, ציפיתי, שתאכל אותי, שזה. לא, לא אכלת, וסתם נזרקתי לפח. למה עשיתי את כל המסע מחוף כרמל עד לך הביתה? אז מה קרה? כי לקחת יותר מדי, אז עכשיו זה נהיה לך רכוב בבית. תיקח לך מה שאתה צריך. כן. יפה. אמרת יפה מאוד, חידה בעברית. מי אוהב עברית פה? מי אוהב עברית? אתה אוהב עברית? אתה דובר אנגלית אבל בכלל. חידה בעברית. איך קוראים בעברית, נכון שאתה מוזג יין עד הסוף? אז יש לו איזה גבעה כזאת מעל הכוס, נכון? אתה מבין מה אני אומר? זה לא נגמר. במים, בגלל שהמולקולות הם זה, אז המים לא עוברים את הגובה של הכוס. ביין הוא כאילו קצת עובר. איך קוראים לחלק שעובר? נו, לפסיכומטרי, נו, יאללה. לא יודעים. קוראים לזה נברץ. שהיין נברץ. נברץ זה כאילו... אז זה כאילו שטיפה ישפך. זה מה שאמרתי שאי אפשר לצמצם. אבל השאלה, אוקיי, האם אני קצת נותן טיפה שפע, שיהיה יותר, וגם כשאני... גם כשאימא מכינה סעודה לשבת, היא לא מכינה, אתה יודע, לא גורמים את השבת והילדים צריכים לנגב את הקרקעית של הסירים. נשאר. אבל השאלה האם נשאר או נזרק. האם יש עוד קצת חלק מהאווירה, או שזה כבר נהיה יותר מדי מוגזם. המטרה היא שיהיה, גם אם יש יותר, שיהיה דיים. שלא ילך סתם לאיבוד, לא יבוזבז. אנחנו חיים כנראה בדוג, אולי המשאב המרכזי שצריך לנצל אותו שיהיה דיים, זה משאב הזמן. שלא נבזבז את הזמן. אז זה אפשרות אחת. זה אורח חיים הקדוש. אבל השפת אמת לוקח אותנו עוד ממד אחד פנימה. למה, מה הפריע למשה שהם הביאו יותר מדי? הסברנו לפי אורח חיים, אבל בסדר, אז מביאים יותר מדי, אז מה יכול להיות? אז באמת, אתם יודעים, המשכן זה מקום שגם יש בו בלי. צריך להחליף פה, צריך להחליף שם, אז יהיה לנו ספרים כאלה. מה הדופק הנפשי של מי שרוצה לתת יותר מדי? בדיוק. בואו נראה. בפסוק מרבים העם לאבי ויצב משה ויקלע העם מאבי, יש להבין מה זה האריכות בתורה בעניין זה. ונראה, כי ראו הצדיקים והחכמים כי נתפשט הנדיבות יותר מהראוי, וחששו שלא יהיה עוד ברצון אמת לשם שמיים. אם אתה מכוון לשם שמיים, אז אתה אומר, רגע, אני רוצה לתת כמה שצריך, אבל אם אתה מכוון לשם עצמך, רגע, אז אני אביא עוד, אני אשים זה, אז כן, אני, שישימו אליי לב, שאני אזיז, התרומה שלי תהיה יותר גדולה. זה קו מאוד מאוד עדין, כשאתה נותן, האם אתה נותן לשם שמיים, או שאתה נותן כדי שישימו אליך לב, שופוני, אני רוצה להיות ראשון ברשימה, שבשלט של התורמים, אני אהיה למעלה, שלט כזה ענק, רק עליי. נדיב לזה, הנדיב, הנגיד, המפואר, הזה, שלט, אני נראה לילדים, אתם רואים זה? אגב, הברון רוטשילד, מה הכינוי שלו? לא, כמעט, תתקן את עצמך. הנדיב הידוע, זה היה הכינוי שלו, למה? כי בתחילת דרכו, בתרומות שלו בארץ ישראל, הוא ביקש להישאר בעילום שם. אז אמרו, הנדיב הידוע, מי שיודע, יודע. בשלב מסוים כבר אי אפשר היה להסתיר את זה שלו, אז הוא התגלה. אז אומר השפת אמת, כי ראו הצדיקים והחכמים, כי נתפשט ההתנדבות יותר מהראוי, וחששו שלא יהיה עוד ברצון אמת לשם שמיים, כי הכל הולך אחר הרצון לשם שמיים. ואיתה, כי יש בכל דבר בחינת רצו ושוב. רצו ושוב. רצו ושוב זה התלהבות ונסיגה. בסדר? אתה מתלהב, אז אתה פתאום נבהל. רגע, אני לא ראוי, אז אתה הולך לאחור. פירוש, על פי מה שנאמר בשם הבעל שם טוב, לראות שמכל עבודה יקבל יראה ובושה. כי כשגומר כל מעשיו, בא לידי גבהות. אבל כשחוזר באמצע לאחוריו, בחושבו לפני מי הוא עומד, זה עצמו תיקון המעשה כראוי. ומשה רבנו עליו השלום והחכמים, שמרו מעשה בני ישראל, שלא להתערב בו פניות. כן? כלומר, הבעל שם טוב אומר את זה על הסר שטן מלפנינו מאחורינו. יש שטן לפני המעשה ושטן אחרי המעשה. שטן לפני המעשה זה מי שמנסה למנוע אותך, נגיד, מה, תביא, אתה בתרומה, מי שאומר לך להתקמצן. ואז נגיד שמתגברים עליו, אז מגיע שטן אחרי המעשה. מה השטן אחרי המעשה? מה אומר לך? איזה נדיב אתה. תן עוד, שיראו אותך, שיהיה בולט, תביא, שיהיה. אבל התחושה האמיתית היא שאדם הוא נותן, ותוך כדי שהוא נותן הוא נבהל, מי אני שאני אתן להשם יתברך? לפני מי אני עומד? ומשה רבנו זיהה פה התלהבות יתרה. זה יותר מדי התלהבות. ויותר מדי התלהבות זה כבר אומר שאתה, את מי אתה עובד? את עצמך ולא את הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה יכול לקרות גם, אני אומר את זה לעצמי, לפעמים זה קורה גם לרב תוך כדי שיעור. מתלהב יותר מדי מעצמו. אז הוא מתחיל לצרוק, אז הוא מתחיל זה... מתחיל להתלהב. שנייה, רגע, אתה... זה הקדוש ברוך הוא שאתה כבר התחממת על עצמך. ואז הוא מתלהב, הוא גם לא שם לב לזמן, והוא דורש גם אחרי הזמן. והנה הוא מתייחס לאור החיים, ובספר אור החיים מדייק לשון היד הים ויותר, דסטרי האדדה, והוא אור החיים תרץ, שעל ידי שהיתרון היה בנדיבות בני ישראל, כן, שילם הקדוש ברוך הוא להם שכרם, וכלל היתרון גם כן במלאכת המשכן, כן, הקדוש ברוך הוא, טוב, כל כך התנדבתם, אני לא יאכזב אתכם, גם תחשבו על האדם, וואי, זה באמת מאוד מאכזב. אתם זוכרים מה היה פעם? אתם לא זוכרים את זה. אתם לא זוכרים. תראו איך הדרך לגן עדן יכולה להיות רצופה כוונות רעות, הוא מהדרך לגיהנום. כשהגיעו לכאן אחינו יהודי אתיופיה, אז רצו גם כן להצטרף למאמץ הלאומי ולתרום דם. ואז מדע, לא ידעו מה לעשות עם זה. כי מצד אחד יש כל מיני כללים, מי אפשר לקבל תרומה וכל מיני דברים, כל מי שהגיע מכל מיני ארצות, לא רק זה, כל מי שהגיע, טייל אפילו בכל מיני ארצות שהם, אין שם חיסונים, אז לא לוקחים לנו תרומה דם, נכון? רואים בזה. מצד שני, לא רצו להעליב אותם. מה, לא לקח תרומה דם, יגידו גזענות. אז מה עשו? דבר הכי גרוע. מה? לקחו מהם את הדם וזרקו את האמנות. וכמובן שבסוף זה התגלה, ומאוד, אדם בא, שוכב, עמיתה, פושט את היד, מכסים לו מחט, בסוף אתה זורק את זה, תגיד לו, לא, לא בגלל שזה, לא, כי אתה היית בארץ בלי חיסונים, עד שעברו כמה שנים, צריך לעבור כמה שנים. אז כשמישהו בא לתת ואתה בסוף לא משתמש, זו אכזבה גדולה מאוד. אז תחשבו, אותו אחד ש... לא יודע מה היה לו בבית, קצת זהב, הוא הלך וגירד את זה, ואמר לי, שתו בואי, נלך, ניתן את זה תרומה. ואז הוא ככה רוצה לראות איפה מה עשו, אם זה אומר לו, לא, אתה ספר. והוא מתבאס. כשהייתי בצבא, אז הגעתי לפלוגה המבצעית, ו... המקצוע שלי היה נהג טנק, אז. והגעתי לפלוגה המבצעית, היה 11 טנקים בפלוגה, היו 11 נהגים. אז הוא אומר, טוב, אתה תהיה ספר. כל אחד יודע בצבא שלי להיות ספר, זה ספר בגימטריה המטבח, בסדר? לא, מטבח. אבל, אתה אומר, צריך שזה באתי לצבא, אני רוצה להיות, לא רוצה להיות ספר. רוצה להיות, ואז ראיתי שהיה חסר, היה חסר טענים. טענים היה חסר. אז באתי למ"פ, אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה להיות ספר, אני רוצה להיות, תעשה לי הסבה לטען. אמרתי, הסבה לטען, מה זה? זה קרה, בסדר, זה קרה, אנחנו פה בפלוגה, זה... עשיתי הסבה לטען, אחרי זה... עוד כל מיני, תותחן, בסוף עשיתי את כל המקצועות. אבל ככה אתה מרגיש ש... אתה לא, באת, היית שירות קרבי, אתה כולך מגיע, ושריון גם לא רואים בית, כן, זה כידוע, שריון זה ראשי תיבות, שבת ראשונה יוצאים, ואחר כך נשארים. אז אתה רוצה, אתה לא רוצה להיות מיותר. אז אור החיים כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא הגן על הנותנים לא לאכזב אותם. אז השתמשו בהכל. היה נס. אבל השפת אמת רוצה להגיד משהו אחר. בסדר? מה הוא אומר? ובספר אור החיים הקדוש מדייק לשון היד הים ויותר דסטרי האדדה. והוא זל תרץ שעל ידי שהיתרון היה בנדיבות בני ישראל, שילם להם הקדוש ברוך הוא שכרם, וכלל היתרון גם כן במלאכת המשכן, היה שם דברי פי חכמכם. ולפי דרכנו פירשנו, כי על ידי זה שמנעו עצמם אחר כך מהריבוי, כדכתיב ויקלה העם, על ידי זה תקנו זאת היתרון, שלא נתקלקל הנדבה, על ידי התפשטות כנען. שמעתם? ברגע שהם עצרו את עצמם, ויקלה אומר שהם רצו לתת אבל עצרו את עצמם, מה הם גילו אז? מה הם גילו? הם גילו שגם הנתינה הקודמת הייתה לשם שמיים. אם אתה מסוגל גם להפסיק, אז זה מגלה שגם מה שנתת, זה לשם שמיים. כי אתה לא רוצה, רק ישימו אלי לב, אני בנתינה. אתה גם מסוגל לעצור, להגיד רגע שנייה, אני... אז לכן משה רבן אמרנו מספיק, די, הבאתם יותר מדי, תיזהרו, זה עוד שנייה גולש. אז מיד עצרו את עצמם, ואז מה התגלה? שכל הנתינה כולה הייתה מה? לשם שמיים. על ידי שמנעו עצמם מהריבוי, כי תכתיב ויקלה העם, ועל ידי זה תקנו זאת היתרון שלא נתקלקל הנדבה על ידי התפשטות. כלומר, הנדבה יכולה להתקלקל על ידי אובר. אובר נוכחות, האדם רוצה להיות אובר נותן, שרק הוא יהיה נותן, שהוא ינצח, שישימו אליו לב. לא טוב. הייתי פעם באיזה בית כנסת ביום כיפור, שהיה תחרות בין מחרו, תפילת פתיחת היכל של נעילה, מחרו. היו שם שני קבלנים ראש בראש. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ככה זה. ונהיה שוק. וזה כנסת מרוקאי, יש שם גם אלמנט של כבוד. ואתה יודע. אז הרגשת לגמרי שזה כבר לא מעניין אותם, לא פתיחת היכל, ולא נעילה, ולא בטיח. מה מעניין? מי ייקח? זה נקרא שהנדיבות מתפשט יותר מדי. אבל היה שם הרב חכם, תלמיד חכם וגם חכם. וכשהוא ראה שזה הולך למקום לא טוב, אז הוא נעמד ואמר, מוריי ורבותיי, אשריכם ישראל, מחבבים את המצוות. מה רבו מעשיך שזה זכויות? אני מציע, מוריי ורבותיי, איך נוכל לוותר על אחד מהם? שניהם יפתחו את ההיכל. זה יפתח את הפרוכת, זה יפתח את הזה. ואני רואה את הגבאי צוחק. הוא אומר לי, שניהם משלמים גם. במקום 10,000, כאלה 20,000. אבל... הרב שם היה חכם, לעצור את האירוע, כי זה כבר נהיה... התחלה, אדם, אתה אומר, הוא נותן, הוא תורם, זה יפה, אבל פתאום זה נהיה סיפור שלו. האם אנחנו מגזימים יותר מדי, לפעמים, בעשיית חסד? עשיית חסד. פתאום מישהו בא, רוצה לעשות לך איזה חסד, אז הוא בא, משתלט עליך, בוא, קח גם את זה, קח. שנייה, בוא תקשיב לאדם. בוא תראה מה הוא צריך. אל תציף אותו. ושמעתי מהאדון יביז קהירי, מורי ורבי זה על פירוש הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? מה יפו פעמייך? פעמייך זה פעימות הלב של הנדיבות. פעמייך נדיב. אדם יש לו פעימות לב, הוא רוצה לנדב את, את כל מה שיש לו לדחוף. מה צריך? נעלייך. צריך מנעול לנדיבות. שלא תתפשט הנדיבות יותר מדי. פירוש כי נדיבות הרצון צריך מנעל ושמירה שלא יתפשט הרצון והחשק לדברים אחרים. וזהו פירוש המשנה משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. כן? שבת שקלים בעזרת השם עוד מעט. כן? שלא ית... מה זה? אז למה זה הולך ביחד? שלא יתערבו רצונות אחרים לרצון הנדבה. אתה רוצה לתרום לקדוש ברוך הוא? לתרום לקדוש ברוך הוא. אל תתרום לעצמך, לשופוני שלך. וגם פירוש כלאיים כמו ויקלה העם מלהבי. שהוא בחינת המניעה שיש גם כן במצוות המדבק הנעל, וזה שכתוב בעשיר לא ירבה. לדוגמה, יש כאלו שהם תורמים לאיזה מקום, והם רוצים שרק הם יתרמו. מכירים? או אני, או כלום. למה? למה ככה? מה זה הדבר הזה? תתרום גם, תתרום אתה. תיתן גם לאחרים לתרום. לא, אני רוצה להשתלט על הכל. שהכל יהיה רק על שמי, הכל שלי, הכל. לא טוב ככה. לא דומה מעטים מה עושים את התורה למרובים. מה זה השתלטות הזאת? תן גם לאחרים לתרום. גם הם רוצים. זה גם שלהם. לא כולם יכולים לתרום כמוך, אבל תיתן גם להם. בסדר? צריך לשמור על הנדבה שלא תהפך לאיזה היבריס כזה, לאיזה גאווה עצמית מוגזמת. ובמקום אחר, השפת האמת מרחיב בזה עוד קצת. כן? ואומר ככה. זה על פרשת ויקרא. גם במחצית השקל כתוב, וישיר לו ירבה ועדה לו ימעיט. נכון? וגם בתרומה אומרים, טוב, לא משנה מי הביא מה, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. בסדר? עכשיו, כאן בפרשה אנחנו מפגשים באנשים שמה? שירבו. נכון? כאלה שהביאו יותר מדי. ואומרים לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז אומר השפת אמת, אדוני אבי זקני מורי ורבי יגיד בשם הרב מפשיסחה, על מה שכתוב אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. והקשה בספר תורי זהב סימן א', אם גם המרבה מכוון לשם שמיים, אם כן, המרבה הוא עדיף. הבנתם? אם אני נותן 100 שקל, ואתה נותן 10 שקל, ושניים מכוונים לשם שמיים, אז מי עדיף? המרבה. אז למה אתה אומר אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים? זה לא נכון. המרבה הוא עדיף. לכאורה. אלא מה? כנראה שלמרבה יש סכנה שאין לה ממעיט. ולכן אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, זה ממרה שמכוונת בעיקר למי? למרבה. מה הסכנה של המרבה? שופוני. הממעיט, אין לו סכנה של שופוני. הוא מסכן, קיבץ מה שיש לו, לקח מפה, לקח משם. זה כמו הילדים החמודים שעשינו עכשיו איזה, עכשיו עשינו את הפרויקט התרמה למכון מאיר, אז אמרתי לילדים שלי, נו מה איתכם? בוא, בטח וזה, טוב, אני נותן את 20 שקל, הנה אבא כך, הנה זה, ככה שדדתי אותם וזה. כל אחד מהמעט שיש לו נתן. בסדר. אז ודאי הממעיט, נכון? אבל המרבה אומר ככה, אם כן המרבה עוד ותראה יצאו, משל לשני סוחרים שנסו לדרך אחד. האחד בא מיד, והשני, היה לו סיבות ומניעות, עד שלזמן רב בא גם כן. ושאלו אותו, מה זה שלא באת עד אתה? והשיב, מאחר שבאתי גם כן, מה שהיה היה. עד כאן דברה ולא פירש יותר. כן, ספר זה משל שלא בדיוק ברור. ונראה פירושו כך. ובלבד שיכוון ליבו, שסוף ותכלית מעשה ויהיה, שיהיה מכוון להשם יתברך כראוי, בין שבא לו זה על ידי עבודה מעט, או על ידי יגיעות הרבה. רק שיועילו מעשיו, לכוון ליבו לשמיים. אני רוצה לעשות רצון השם יתברך. והדברים נכונים מאוד, שהרי גם כאן נאמר על זה הקורבן מנחה, אני מקריב קורבן מנחה, שמאחר שנתקרב קורבנו להשם יתברך, וזה תכלית המכוון, בסוף דבר. אם כן, אין אף קמין, אין הבדל בין שהיה מרבה ובין ממעיט. כי סוף הכל אחד שיתקרב להשם יתברך. וזה עצמו פירוש שיכוון ליבו. כעניין הקורבן להיות נמשך אחר השורש, והוא חיותו יתברך שניתן בכל דבר. כי באמת אין הפרש בין מרבה לממעיט, אם שניהם מכוונים לטוב. כי בעבודת הבורא אין אף קמין בריבוי. מה, הקדוש ברוך הוא זה משנה לו, הבאת לו 100 שקל או 1,000 שקל או מיליון שקל? נכון, זה לא. מה משנה לו? הכוונה. מי יותר קרוב אל הכוונה לשם שמיים? המרבה או הממעיט? הממעיט. המרבה הרבה יותר קרוב לגאווה. יש סיפור יפה על רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברוכה, שהיורצייט שלו זה בתתוו אדר. אשכנזים מתעיינים את זה באדר ראשון. שהוא היה פעם איזה בחור ישיבה, בעל תשובה בחור ישיבה, שחזר בתשובה, והוא למד גמרא וכל זה, ואבא שלו היה איש עסקים, וראה אותו שהוא לומד גמרא, אמר לו, תשמע, אני גם רוצה ללמוד. היה בין הזמנים. אמר לו, אבא, זה גמרא, זה קשה, אולי משתם, לא, אני רוצה ללמוד גמרא. אמר לו, אבא, אני אלמד איתך. שוב, למדו ביחד, אבא לא הבין כלום, לא הבין גמרא, לא עברית, בטח לא ארמית. והוא ישב איתו עם מילון, ארמי, זה, הסביר לו, לא היה שוטנשטיין, ולמדו בין הזמנים שלם, דף אחד. ואז הבן היה צריך לחזור לישיבה. אבא שלו אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות סיום על הדף הזה. סיום על הדף. אז הוא לא ידע אם עושים סיום על דף, כן או לא, אז הוא בא לשאול את משה פיינשטיין. אבא שלי למדתי איתו דף אחד, רוצה לעשות סיום. ממעיט. אז בן שאמר, לא רק שהוא מותר לו לעשות סיום, אני רוצה לבוא לסיום הזה. אדם עושה סיום מסכת, גם משבחים אותו, גם אומרים, ברוך השם, תמיד חכם. כשאתה עושה סיום על דף, כאילו כבוד לא תקבל מזה. אבל מה זה? זה רק מראה כמה אהבת תורה יש לך וכמה זה. סיפור אומר שהוא עשה סיום ונפטר. אותו אחד, ורבי משה פיינשטיין במקום לבוא לסיום בא ללוויה, והספיד אותו ואמר, יש קונה עולמו בשס, ויש קונה עולמו במסכת, ויש קונה עולמו בדף אחד. אז אחד המרבה ואחד הממעיט. המרבה הרבה יותר קרוב לסכנת הגאווה והישות והשופוני מאשר הממעיט. הממעיט הוא הרבה יותר מדויק. אז אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. מרבים העם להביא יותר מדי המלאכה, מרבים, ולכן אני מפחד שהם מתנפחים לי פה. לא רוצה, אני רוצה במשכן אנשים מדויקים. אני רוצה את התרומות המדויקות, אני לא רוצה, אני רוצה שתביא מיליון, כמו שאתה מביא שקל. בלי להתנפח. כי בעבודת הבורא אין נפקמינה בריבוי, רק בהתעוררות רצון אמת בלב. ועד רבה, מי שאינה יכול לעשות הרבה, הוא מכוון במעט, אפשר שהוא יותר חשוב. במעט שכי, אבל כיוונת לשם שמיים באמת? וואלה, אולי זה יותר חשוב ממי שירבה. ובאמת נראה הפירוש מרבה וממעיט בעניין ימי הטובה וימי הרעה. כי התרבות המעשים טובים בעת פתיחות לב האדם, והתמעטות המעשים בימי הרעה, שניהם בקנה אחד עולים. הוא אומר כאן עיקרון נפלא. יש ימים שאנחנו מרגישים בהם טוב, נכון? הכל זורם, אנחנו הולך טוב בלימוד, הולך טוב עם חברים, אנחנו מאירי פנים, הכל, השמיים מאירים לנו, הכל טוב, אנחנו מבסוטים על עצמנו. וואו, היום מוצלח. יש ימים, הכל קשה, הכל קשוח, הכל אפור, הכל זה, קושי מחזיק את הראש מעל המים, מצליח ככה לגרד איזה תפילה, איזה קצת קביעות איתים ככה, שלא לבטא, יאללה. אומר השפת אמת, חוץ אצלך, היום ההוא נחשב יותר, והשני נחשב ככה, זה, אתה יודע לך שאצל הקדוש ברוך הוא, היום הזה, המעט הזה שעשית, אבל התאמצת והתכוונת, הוא לא פחות חשוב מהיום המוצלח הזה. הנה, יש כאן יהודי שהשתחרר, לא מזמן, מהצבא. בסוף הטירונות, יש שלושה טייטלים, נכון? יש מצטיין מחלקתי, נכון? יש דבר כזה? מצטיין פלוגתי, ומה שלישי? מופת. מה זה מופת פלוגתי? מה זה התואר הזה? זה החייל הכי דמיקולו בדרך כלל, אבל שהכי השתדל. נכון? הקומטה שלו תמיד על הראש כמו טבח, שכח את הנשק 200 פעם, אבל אתה רואה שהוא הכי התאמץ. מופת פלוגתי. המצטיין, מה זה מצטיין? זה חומש את המצטיין, היה במכינה, רץ כבר חצי מרתון, כולו מלא וואסך, כולו מלא עניינים, וזה ברור שהוא יהיה מצטיין, הוא הגיע מראש מצטיין. המופת הפלוגתי, איך אתה יודע מאיפה הוא הגיע, מה הוא הגיע, הוא נתן את כל מה שיש לו, והוא כזה, זה, הוא התאמץ. מופת פלוגתי. אחד המצטיין ואחד המופת. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ולפעמים, ריבוי זה לא טוב. ריבוי זה הגזמה. בין אם זה כדעת האור החיים הקדוש, שאנחנו לא מנצלים את העולם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ודווקא לאור ההערה שלך, רבי יצחק, של השפע, אז יאללה, זה לא משנה, אז אתה יודע, מספרים כל מיני בדיחות, בסדר, אז יבוא אחר במקום, שתי שטויות, יאללה, זרוק, תביא אחד אחר. לא, כל דבר יקר. תדעו לכם, עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא, שאנחנו גרים בארץ, שיש לה את ה... שאנחנו במצוקת מים, ויש את הכינרת. כי אנחנו חיים בחברת שפע, ובכל אופן כולם, אתה רואה אנשים באוטובוס, תגיד, עלתה? עלתה היום? שלוש סנטים, זה יופי, ברוך השם, כולם אונליין על הזה, באים, כלומר חווים ברמת הדיוק, כל טיפת מים, שלא תלך לאיבוד, שהכל ירד, וזה, ופה. בסדר? אז בין אם זה כדברי אור החיים הקדוש, ובין אם זה כדברי השפת אמת, שזה בכלל מעמד נפש, שכשאדם מרבה יותר מדי, הוא מתנפח יותר מדי, הוא עף על עצמו יותר מדי, וזה לא הכוונה, הכוונה לעבוד את השם יתברך, ומי אמר שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק בריבוי, אולי אפשר לעבוד אותו גם במיעוט, ואולי זה הפוך. אולי כשאתה נותן ריבוי, אתה הרבה יותר קרוב לסכנת הגאווה וההתנפחות, מאשר מי שנותן מעט, מי שנותן איזה משהו שהוא... איזה מתנה יותר יקרה בעיני השם יתברך? השקל שהאדם נתן מעומק כיסו, או הריבוי שכולם ראו שהוא נתן וכל... צריך להיות. זה הסוד של הפרשה שלנו, ולכן זה מופיע דווקא במשכן, כי המשכן הוא הלב, הלב, הלב של האנושות. מספר את כל הסיפור, וכמו שאומר הכוזרי, הלב, כל דבר מרגישים אותו. הוא רב החיים ורב החולי. אם בלב יהיו דברים מיותרים, זה לא טוב. הלב צריך להיות מדויק לגמרי. אולי אפשר להגיד שנגיד גם גדולי ישראל, הם לב האומה, אז אתה יכול לראות שאת גדולי ישראל, הכל מדויק. הזמנים מדויקים, האוכל מדויק, הכל בדיוק, אין אצלם דברים מיותרים. אין אצלם דברים מיותרים, משתדלים מאוד מאוד. הבעל שם טוב היה אומר, הרבי אריאץ אומר את זה, צריך ש... דקה תהיה דקה, ושעה תהיה שעה, ואז יום יהיה יום. אתה תנצל את הזמן שלך כמו שצריך, ואז הזמנים יהיו מלאים, הזמנים יהיה ברכה בזמן. היה ברכה של הבעל שם טוב, שיהיה לך ברכה בזמן. הזמן יהיה מלא, מלא וגדוש. שנזכה לזה, בעזרת השם. אתם רואים, סיימנו בדיוק בזמן.